שלום רותם.
שלום דנית.
השבוע יש לנו אורח מיוחד.
כמובן שיש לנו אורח מיוחד, יש לנו את איציק כוכבי, שהוא בעצם האיש והאגדה, אני לפחות גדלתי בצורה כזאת, שהוא עשה דברים שאחרים לא עשו לפניו, ובנה לנו איזשהו קונספט חדש ומדהים של הבטחת מידע והאווירנס בכללית שהוא עבד בה, אני חושב הוא אחד הסיסויים היותר מפורסמים בארץ.
בהחלט.
אפשר להגיד שלמזלנו הוא יצא לפנסיה, ועכשיו יש לו הרבה זמן לדבר, ואני שמח שהוא איתנו, אז איציק בוא תציג את עצמך, למה שאני אעשה את זה בשבילך?
קודם כל בוקר טוב לדנית, וכמובן גם לך רותם ידידי, זה כבוד גדול פה אגב לדבר בפניכם, בטח בפנסיה כמו שאתה אומר, אבל אני רוצה לספר לך שבדרך כלל פנסיונרים שהיו פעילים, הם בפנסיה הרבה יותר פעילים. מכל מקום, ברקע האישי שלי, אני שירתתי בחיל האוויר 30 שנה, אני הייתי ראש ענף ביטחון מערכות מידע במחלקת ביטחון שדה הראשון ב-1989. כשהשתחררתי מהצבא, פניתי לקופת חולים כללית, שירותי בריאות כללית, לדוקטור יצחק פטרבורג, זיכרונו לברכה, נפטר לפני שבועיים, ואמרתי לו, תקשיב, במקום שכזה חייבת להיות הגנת מידע ופרטיות, בוא נבנה את זה, כי אף אחד לא עשה את זה במערכת הבריאות. הוא בחור מאוד נבון, הוא אמר צא לדרך, ולמעשה משנת 2000, אחרי באג 2000 שהובלתי אותו בשירותי בריאות כללית, את הפרויקט, הקמנו את מערך הבטחת המידע, מערך הגנת הסייבר והפרטיות בשירותי בריאות כללית, וניתן לומר שמיד הצטרפו עמיתים מקופת חולים מאוחדת, מכבי, בתי חולים, משרד הבריאות, והדבר פשוט לאט 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 נבנה לו, ממש עקב בצד אגודל. לשמחתי הכל קרה בתקופה שלא היו ממש ממש מתקפות סייבר רציניות, היה איזשהו וירוס קונפיקר שלפני 14 שנה תקף איזה סיטי בבית חולים בלינסון, אבל לא היו איזה דרמות כמו שלצערי הרב אנחנו מסיימים את שנת 2021. ללא קשר ועם קשר, עולם הבריאות נפתח בפני, שלפני זה הוא לא היה, אני איש חיל אוויר, אז הוא נפתח לפני דרך התנדבות במגן דוד אדום. כתוצאה מזה הלכתי לעשות תואר שני ברפואת חירום באוניברסיטת באר שבע, ולמעשה אני היום בעל שני כובעים, אף על פי שאבא שלי אמר שזה לא כל כך טוב להיות בעל שני כובעים, אבל אני בעל שני כובעים, אחד מעולם רפואת החירום ואחד מעולם הגנת הסייבר והפרטיות.
המון פעמים בחיי אנשים שואלים אותי למה בחרתי את תחום הסייבר, ואני תמיד בא ואני אומר, אני לא בחרתי את תחום הסייבר, תחום המחשוב בחר בי, מה שנקרא. אני מאז שאני מכיר את עצמי כילד, נורא אהבתי ידע, נורא אהבתי לקרוא דברים, להעמיק דברים, להסתכל. אני חושב שמחשבים באופן כללי נתנו לי את היכולת לשבת לילה שלם וללמוד את הדברים שלא חשבתי שבעצם אפשר לעשות אותם. ואני חושב שהסייבר בעצם הכניס לי גם את האלמנט הזה, אבל טיפה יותר באקסטרים. ואחד הדברים הכי מדהימים שיש היום בסייבר, שאין סייבר אחד. והיום אנחנו רואים שאני מגיע מעולם האוטי, מעולם המפעלים, מעולם הייצור התעשייתי, שזה סייבר בפני עצמו. יש לנו את החברות, ויש לנו את ה-IT, ויש לנו שירותי בריאות, ויש לנו בנקים, ויש לנו כל כך הרבה סוגים של סייבר, שבעצם כל אחד, אני רוצה להגיד, מנחס לעצמו את המושג הזה, סייבר, במרכאות ככה, מנחס לעצמו את המושג סייבר, למקום שלו, שבסופו של דבר, המשחק ידוע, אנחנו רוצים להגן על עצמנו, אבל כל אחד צריך לעשות את זה במגרש משחקים שלו, וזה מדהים להסתכל בשכבות השונות, בארגונים השונים, ובסקטורים השונים, איך כל אחד מסתכל על התחום הזה של הסייבר, ולכן נשמח דווקא לקבל ממך את ההבנה וההיבט, דווקא בעולם הרפואי, שאני חושב שהשנה קיבלנו כולנו בפנים את המושג הזה סייבר, ואיך איך הוא מטופל שם. אז בוא תיתן לנו קצת מצד שלך.
תראה, אני אומר לך, באמת בתחילת הדרך אנשי הסייבר היו באיזה קרן זווית במחלקת המחשוב, וזה פחות או יותר הייתה רזולוציה שלהם. אנחנו נמצאים במקום אחר חברים. היום בעיניים שלי, סייבר, לנהל סייבר, מנהל הגנת סייבר בארגון, הוא אחד מהענפים העסקיים המשמעותיים של העסק. אם מנכ״ל ויושב ראש דירקטוריון לא יפנים עוד שהגנת סייבר זה חלק מהענף העסקי שלהם, והם צריכים לתת לו תשומת לב כמו שהם נותנים תשומת לב לעולם השיווק ולעולם התפעול ולהתנהלות של המחזור כספי ולקוחות, אני חושב שתהיה בעיה. ואני גם רוצה לספר לכם, כי נגעתם בפנסיה שלי, כשיצאתי לפנסיה לא כך ידעתי מה לעשות, ואמרתי מעבר לזה שאני מלמד באקדמיה, אני אקח כמה אירועי סייבר גדולים ואני אחקור מה סיבת השורש שהם הראו. חברים, בכל האירועים הגדולים שכולכם מכירים אותם, תמיד מצאתי שזה בעיית מנהלים. אם המנהלים היו מבינים שזה ענף עסקי שלהם, אני סבור שהיו הייתה התבוננות שונה והייתה הגנה הרבה יותר טובה. ואני גם יכול לקחת את המקרה של הלל יפה. אם אתם זוכרים את מקרה הלל יפה, מנכ״ל בית חולים הלל יפה יצא לציבור בהודעת טלוויזיה שבעיניי הודעה של טעות. אתה עוד לא יכול להגיד הכל בסדר, שום דבר לנפגע. אדון נכבד, חודש פלוס לא היו לך מערכות מידע לציבור. זה לא איזשהו עסק אותי פרטי שלא יכול לייצר עכשיו ברגים באיזה מבלטה. לא. מדובר פה במשהו ענק. ובעיניי אגב, ואמרתי לך את זה, ואולי אפילו הערת לי איזה הערה באלף על זה, שאני חושב שאירוע הלל יפה נתן דקירה באבסס ופיצץ את המוגלה של הגנת הסייבר במערכת הבריאות. זו דעתי.
ומה זה שונה בעיניך? אני מסכימה מאוד עם הגישה הזו של ההיבט העסקי בתוך הארגון, ושהמנכ״ל ויושב ראש הדירקטוריון חייבים להבין שזה משהו שהם צריכים להבין בו, ושבעיניי המנכ״ל הוא זה שצריך לאחוז אירוע, כי הרבה מזה, גם בכלל בהתנהלות של אירוע, הרבה מזה זה בהחלטות עסקיות, והן משפיעות על העולם העסקי, ולא רק זה לא רק הטכנולוגיה. היום כשאתה כבר בפנסיה, אתה רואה הבדלים בין מגזר הבריאות לבין המגזר הכללי בישראל בהיבטים האלה, בתפיסה הזו של המנכ״לים, בהסתכלות הניהולית או של המנהלים באבטחת מידע במגזר הבריאות לעומת מגזרים אחרים?
צריך להגיד שבעולם האזרחי יש שני עולמות של מידע רגיש. עולם אחד זה עולם הכלכלי, בנקאי, כספי של הבנקים, והעולם השני זה עולם הבריאות, המידע הרפואי, מידע מאוד 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 רגיש. אני לא מדבר כרגע על העולם הביטחוני, על תשתיות קריטיות של המדינה, זה לא הדיון כרגע. אני מזהה שדווקא בעולם הכלכלי, מנהלים הבינו מהר מאוד שהגנת הסייבר היא חלק מהביזנס שלהם, וזה לא קרה במערכת הבריאות. יש לזה לדעתי סיבה. מנהלים במערכת הבריאות הם באים מעולם הרפואה. האינסנטיב שלהם הוא שירות רפואי יותר טוב, להתפתח ולהתקדם. הם לא בהכרח רואים את הגנת הסייבר כאחד מגלגלי השיניים של הביזנס שלהם. הם עוד לא רואים, צריך לעשות עם הדבר הזה משהו. יש אגב שיטה מאוד טובה איך לעשות את זה, אבל אנחנו לא שם. לשמחתי, תקנות הבטחת המידע שבחוק הגנת הפרטיות משנת 2017, הלכו והטילו אחריות על מנכ״ל להגנת הסייבר במאגר המידע שלו. כלומר, הוא מנהל המאגר, אז הוא גם מנהל הטיפול של המאגר, והוא גם מנהל הגנת הסייבר של המאגר. זאת אומרת, יש לו אחריות. השאלה היא, מתי הוא מבין שהגנת הסייבר זה אחד הידיים שלו? ואנחנו עוד לא שם, זה לא קורה בכל מקום. יש אגב, אני רוצה אגב פה, אני מאוד לא אוהב לדבר בשמות, אבל אני לא יכול שלא לדבר על פרופסור גמזו, רוני גמזו. האיש הזה שהיה במשרד הבריאות, מיד הבין את הפוטנציאל של הגנת סייבר. והוא היום הפך את בית חולים איכילוב לבית חולים מוגן, כשהגנת סייבר היא ממש ענף עסקי אצלו. חברים, הוא עוסק בזה ברמה יומיומית. אז זאת דוגמה מאוד קיצונית. יש גם אגב כאלו שמתרחקים, אומרים, תשמעו, אני לא מבין בסייבר, מנהל בית חולים, אני לא מבין בסייבר, אני סומך על אנשי מחשוב. ועכשיו אני רגע אחד רוצה להגיד, מה עושה שונה את מערכת הבריאות משאר המקומות? כן. בוא רגע נתחיל ברשותכם מלמעלה, ונסתכל מה קורה במשרד הבריאות. במשרד הבריאות, מי שאחראי על הגנת הסייבר, הוא מטפל בהגנת הסייבר, זה בן אדם מקסים בשם ראובן אליהו. אבל ראובן אליהו הוא גם ה-CTO של משרד הבריאות. נו, באמת, חברים, אבל יש פה ניגוד עניינים צועק לשמיים. זה בכלל מנוגד לדבר החוק. חוק הגנת הפרטיות, תקנות הבטחת המידע קובעות בדיוק איפה יהיה ממוקם מנהל הגנת סייבר, הוא חייב להיות כפוף למשרה בחירה. זאת אומרת, כבר כאן להערכתי קיימת בעיה. כי ראובן אליהו בבוקר, שהוא CTO, הוא חושב עכשיו על שירות לקוחות, זמינות מערכות, להעביר מידע לענן, ולשנייה אחת אני צריך להעביר אותו לכובע אחר של מנהל הגנת סייבר. יש פה איזו התנגשות, האיש לעשות אירוע מוחי בסוף. אני ממש דואג.
אפשר ללכת לכיוון הזה, בסופו של דבר משרד הבריאות זה רגולטור, והחוקים שפועלים על הרגולטורים של מדינת ישראל, הם לא החוקים שפועלים על הגופים שמפוקחים על ידי הרגולטורים, ויש פה איזשהו בלנס שאף פעם לא יהיה שווה בשווה. אני רוצה לבוא ולהגיד את האמת, וצריך להגיד את האמת, כשאנחנו היום קונים מערכת, וזה לא משנה איזה מערכת, אנחנו קונים גם מערכת בריאות לצורך העניין, הדרך היחידה שלנו לשפוט אותה ולקבל את ההבנה של מה יש באותה מערכת, זה אך ורק על הפיצ'רים שלה. מה אנחנו מקבלים ממנה? אף אחד לא בודק את הסייבר. סייבר זה משהו שאי אפשר לבדוק. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני אקנה לצורך העניין את המערכת ניהול מטופלים הזאת, בגלל שהסייבר שלה הוא מדהים, ויש לה כל, דברים מאוד מאוד טובים בסייבר. לא, מסתכלים על הפיצ'רים, מסתכלים על התקציב, מסתכלים על התמה, מסתכלים על הרבה מאוד דברים. וברגע שאנחנו מסתכלים בצורה כזאת, הרי בסופו של דבר, נשים על השולחן, אי אפשר באמת, באמת לבחון את המערכות האלה בצורה אמיתית, אם אנחנו מסתכלים ברמת הסייבר. וסייבר, עם כל הכבוד, אם יש לנו תכנת, שכותב מערכת, או מפתח שמפתח מערכת, הרבה יותר נוח לפתח אותה במסגרת פיצ'רים, מאשר לפתח אותה במסגרת הבטחתית. הפריוריטי שונה, הדרישות שונות, ורמת המורכבות היא שונה. אוקיי? אז כשאנחנו מסתכלים על מערכת הבריאות, ויש לנו, אני לא רוצה להגזים, אלפי מערכות. אלפי מערכות שמתקשרות גם אחת עם השנייה, כל אחת עם היכולות הפלוס ומינוס שלה, גם בנושא הבטחה וגם בנושא פיצ'רים, אנחנו מבינים שבסופו של דבר, בית חולים מדבר עם בית חולים, קופת חולים מדברת עם בית חולים, בית חולים מדבר עם, כאילו, הכל מדבר עם הכל, אין לנו סטנדרט אחיד, מה הדרישות הבסיסיות שלנו בנושא הבטחת מידע. שים בצד את כל הדברים אחרים, ברמת הדרישות המינימליות להחזקת המידע.
כן, אבל אתה יורד ברשותך, אתה יורד לבל אחד טיפה נמוך, ואני רגע אחד רוצה לסיים ולדבר על בכל זאת על משרד הבריאות. תראו, אני רוצה רגע לחזור לאיש הזה שקוראים לו ראובן אליהו, אבל זה לא השם, זה לא השם, כי תדע לך שהוא כראובן אליהו הוא מאוד מאוד כישרוני בהגנת סייבר, הוא באמת איש מאוד כישרוני. אבל אני אומר לכם, אני מכיר אותו אישית ואני מאוד מעריך אותו, אבל באמת, באמת, יש פה התנגשות, יש פה ניגוד עניינים אחד. אבל בואו ניקח עוד דוגמה. אני רוצה להעיר את פניכם באלף, משהו שאתם בכלל לא יודעים. בשירותי בריאות כללית, כל מכשיר וציוד רפואי שמגיע, וזה אלפים, לא מתחילים לרכוש אותו לפני שמנהלת הגנת הסייבר של שירותי בריאות כללית נותנת לזה אישור. היא בודקת קריטריונים מסוימים, עוד מעט אני אצדיק את מה שאמרת באשר לאיזה תקן כלשהו טכנולוגי, והיא רוכשת אותו. אבל ראו זה פלא, יש היום במדינת ישראל חוק שנקרא חוק אמר, אישור מכשירים רפואיים. אתם יודעים שבחוק אמר אין שום סעיף שמחייב בדיקות הגנת סייבר לפני שהמכשיר נכנס לארץ? בוא אגב נלך למקום אחר. האם אתם יודעים שאקסס פוינט, שכל אחד מאיתנו רוכש אותו היום בחנויות של ספקיות האינטרנט, אין לו בכלל תקן הבטחת מידע? זה הזוי, אנחנו מקבלים אותו עם סיסמת דיפולט, אף אחד לא דרוש מאיתנו לעשות שינוי. ומה שאני רוצה רגע להרוס את כל מה שאמרתי ולהצטרף אליך, מה בעצם חסר לנו? אין לנו בארץ תקן טכנולוגי להגנת סייבר שיחבר בחוט שני את כל העשייה במדינת ישראל בחוק או בתקנה, כמו שיש את ניסט 800 על כל שלוחותיו. אין לנו את זה בישראל, ולכן כל בית חולים עובד שונה. אל תשכח שיש בתי חולים של מדינת ישראל, יש בתי חולים פרטיים, יש בתי חולים קופת חולים כללי, יש בתי חולים של מכבי, ועכשיו יש גם בית חולים של מאוחדת. חברים, זה לא יעבוד, מאחר וסייבר כולם מחוברים עם כולם, מאיפשהו תהיה חוליה שהיא חלשה יותר, ושם יקרה אירוע הלל יפה. וזאת בעיה, ואני מאוד מאוד מוטרד, ואני אומר שאנחנו צריכים טיפה לעשות רגע אחד, לעצור ולהגיד בוא נראה איפה הבעיה. ואני אומר לכם, בעיניי הבעיה היא מתחילה בהיררכיה הנכונה של מנהל הבטחת המידע, תהליך קבלת ההחלטות הארגוני בשילוב הגנת סייבר. אין סיבה שבמערכת שיש בה מידע רגיש על כל סוג של פעולה, לא רק בטכנולוגיה, לא ייכנס איש הגנת הסייבר בפרויקט עצמו או באפיון עצמו ויגיד את דעתו. עוד לא דיברתי בכלל על החוליה החלשה ביותר, שאשר את ההספקה אתה תשאיר לה בבקשה רותם מקום נפרד. אבל יש לנו פה בעיה לא פשוטה.
אני רוצה רגע להגיד משהו גם לגבי משרד הבריאות. הרי זה נכון שמשרד הבריאות הוא הרגולטור שמתכלל את כל ההיבטים האלה, אבל משרד הבריאות הוא לא יכול היום להבנתי לכפות על בתי החולים את היבטי הגנת הסייבר. זאת אומרת, גם בעולמות האלה משרד הבריאות יכול להמליץ, או יכול להוציא כל מיני חוזרים, אבל
תעצרי,
אני לא מכירה שיש שם איזושהי סנקציה.
דנית, אני שואל שאלה, למה המפקח על הבנקים, אנס, תסלחו לי, את כל המערכת הכלכלית לסוקס? אם אין לך סוקס, אתה לא מקבל אישור ניהול ספרים. אז למה שמערכת הבריאות לא תוכל לעשות את זה?
משרד הבריאות הוא רגולטור, דנית.
בגלל שהם לא עושים את זה.
או לא עושים.
יש בארץ...
לא, אבל יש כאן...
לא, דנית, יש בארץ חוק לא לעשות כפר רגולציה. זה אומר שמשרד הבריאות הוא הרגולטור היחיד שלהם.
זה בסדר רגולציה.
אם הוא הרגולטור היחיד שלהם, הוא צריך לתת להם את הרגולציה גם בתחום הזה.
השאלה היא, אבל יש רגולציה יכולה להתבטא בכל מיני סוגים ומצבים. ויש אזורים של הנחיות, שהן הנחיות מחייבות, שמעבירים אותם וכולם חייבים להתיישר. ויש אזורים שבהם ההנחיות הן קיימות, אבל הן לא מספיק מחייבות. אוקיי? גם אם יוצא איזשהו תקן, בסוף כל אחד מבצע אותו. זה לא נראה כמו
דנית, את מבית הלל, אני אומר לך את זה באחריות. את צריכה להבין שגם זו היה מנכ"ל משרד הבריאות, פגשתי אותו לשיחה במכון הכושר של בית חולים איכילוב, ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לחייב את כל מערכת הבריאות שיהיה להם תקן איזו 27799. שנתיים אחרי זה אמרתי לו גם את כל הספקים. האיש הלך והוציא הוראת מנכ"ל משרד הבריאות. באותה מידה גם יכולה להיות הוראת מנכ"ל משרד הבריאות לתקן הבטחת מידע כלשהו בתחום מסוים. למה זה לא קורה, דנית?
זה מה שאני שואלת. זה בדיוק מה שאני אומרת. אני אומרת, כרגולציה יש כל מיני המלצות, ויש כל מיני הנחיות, ואנחנו מדברים על זה, ובסדר זה נחמד, ונעשות פעולות. אבל אין משהו, אני לא מכירה משהו שמחייב את בתי החולים לבצע את זה. ואת זה אני אומרת. אני לא אומרת אם יש להם יכולות, או שהם ילכו ויקנסו. אני לא יודעת מה הם יעשו. אני אומרת שאין את זה. וכשאנחנו מתייחסים למשרד הבריאות כרגולטור, ואם הוא רגולטור שלא עשה את זה, אז הוא רגולטור שלא, או שאין לו את הכוח, או שהוא לא מפעיל את הכוח.
אבל תראו, אני לא רוצה להיות ציני. אם משרד הבריאות חוקק, גרם לחקיקה של חוק אמר, של רכישה של כל הציוד והמכשור הרפואי בארץ, זה אלפים רבים של ציודים, ולא הכניס שם סעיף של חובת הגנת סייבר או אישור הגנת סייבר של מנהל הגנת הסייבר של אותו בית חולים שרוכשים את הציוד, אני לא מבין למה זה לא קורה. למה שירותי בריאות כללית 20 שנה לא רוכשים, תקשיבי, לא רוכשים מכשיר רפואי בודד, פשוט, אפילו תפטפת של נוזלים למטופל, בלי אישור הגנת סייבר מראש? נוצר תהליך מסודר במערכות המחשב.
אתה צודק לחלוטין, כך צריך.
ולכן אני מתוסכל, אני ממש אומר לכם, אני מתוסכל.
איציק, מה שאני רוצה להגיד לך, זה יותר גרוע. אם אתה תעשה את האישור הזה, אתה מייצר בירוקרטיה, אתה לא באמת פותר את הבעיה האמיתית, שעדיין רכיבים יגיעו לארץ, רכיבים רפואיים יגיעו לארץ, שהם עם בעיות אבטחה, אפילו בעיות אבטחה קשות. זה לא פותר את הבעיה
הזאת. למה זה לא פותר?
זה פשוט מוסיף עוד... כי אתה מדבר על בירוקרטיה, ואתה לא מטפל בדבר הזה, בבעיה האמיתית והשורשית היא של, יש לנו בעיות, אבטחת מידע, גם במוצרים וגם במערכות. אנחנו לא פותרים את זה. זה שמישהו מאבטחת מידע יבוא, יסתכל על זה קריטריון ויגיד, כן, כן, לא, לא, זה לא באמת נותן אבטחת מידע.
אבל כל מכשיר, סתם ניקח דוגמת מכשיר EKG, שמגיע לשירותי בריאות כללית, המכשיר עצמו מגיע למחלקת הגנת הסייבר של הכללית. הם עושים עליו פנטריישן טסט, וקרה לי יותר מפעם בחיים שמצאתי מכשיר אמבדד, שאין לי אפילו כניסה טכנאי לעשות עדכוני האמבדד הזה. אמרתי, חבר'ה, אתם לא רוכשים את זה. ולא רכשו את זה. אני חושב שצריכים המנהלים להבין, חברים, אתם תקבלו סתירה. לא היה זו, יקרה לכם אירוע. הוא קרה בהלל יפה, הוא יקרה במקומות אחרים.
אני באופן אישי עבדתי עם יותר מחברה שמפתחת ציוד רפואי אחת בארץ, שנכנסתי למערכות שלהם ועשיתי להם סדנאות והסברתי לאנשים שלהם, התכנתים שלהם ולמנדסים שלהם איך מאבטחים את המערכת, ואני יכול להגיד לך, אני עזבתי אותם בתחושה ש-80% מהדברים שהסברתי להם ולימדתי אותם, הם לא יעשו. מהסיבה נורא פשוטה, אין להם תקציב, אין להם זמן, אין להם, יש להם לחץ, מיליון ואחד דברים, כי בוחנים אותם על פיצ'רים, לא בוחנים אותם על הבטחת מידע. בסופו של דבר, אי אפשר לפתוח, אתה לא יכול להסתכל על מוצר ולמדוד אותו במשהו שלילי. זאת אומרת, אם לא פרצו למוצר, אז הוא מובטח. אם כן פרצו לו, הוא לא מובטח.
אבל אז רותם, אם אני מסכים איתך, אבל זו הסיבה שאני אומר שמנהל הגנת הסייבר הוא צריך להיות בשרשרת האישורים, אוקיי? של רכישת ציוד בבית חולים. אם הוא יהיה בשרשרת האישורים, הוא לא ייתן לרכוש מכשיר שאנחנו יודעים מראש שיש בו vulnerability כלשהו. בוא לא נתאמן, גמרנו.
וכווטו, לא כהמלצה.
אני אגב שתדעו, בוועדת רכש של ציוד ומכשור רפואי בשירותי בריאות כללית, אני הייתי לראש, יושב ראש הוועדה הייתה זכות וטו, ולי הייתה זכות וטו. השתמשתי בה אולי פעמיים בחיים, באמת שמישהו עשה איזה משהו מוגזם. רוב החברות הסכימו. אגב, אני רוצה לספר לך שהסיבה שאין הבטחת מידע בציוד ומכשור רפואי, זה כי אין דרישה חוקית, אין דרישה של הרגולטור. אז הספק אומר, רגע, יצרן אומר, רגע, אני ארוויח כסף, אני לא צריך לשלב רכיבי הבטחת מידע, אני לא צריך לעשות בדיקות פנטריישן טסט, אני לא צריך לעשות עדכונים, אני אביא משהו אמבדד סגור, יאללה שיעבוד. אבל בעצם אנחנו כולנו אומרים פה שלושתנו, שהבעיה היא במשרד הבריאות.
הבעיה יותר רחבה במשרד הבריאות. הלוואי שהבעיה הייתה רק במשרד הבריאות, כי אם מדינת ישראל תחוקק חוק שאומר שחייבים להכניס פה רק ציוד שעבר פנטריישן טסט, אז מה שעשינו, אנחנו מדינה כל כך קטנה, שמשתמשים בפחות ממיקרון, מכמות הציודים הרפואיים בעולם, ואם רק אנחנו, כמדינת ישראל, נדרוש את החוק הזה,
אני חושבת שעוד מדינות יצטרפו, וה-FDA גם מתחיל לבדוק את ה...
בסופו של דבר, מדינת ישראל היא הולכת כשובל אחרי אירופה, ואם באירופה יעשו חוק כזה ותהיה תקנה כזאת וזה מסודר, מדינת ישראל תגדיר, אנחנו קונים רק ציוד מאושר אירופאי.
בוא תשמע סיפור. לפני 14 שנה ג'נרל אלקטריק רצו להכניס איזה מכשיר סיטי לארץ, והמכשיר סיטי הזה לא היה, מבחינת הפחד מידע הוא לא היה בסדר, והתחילה מאומה שלמה, וג'נרל אלקטריק הרקיעים אמרו, מה פתאום, מי אתם שאתם לא תסכימו, ועשינו דיונים, בלגן, עניינים. To make the long story short, הם התרצו, אבל אני הייתי קצת נסתי, והחלטתי לעניין את ה-FDA. מאז, תוך שנתיים, ה-FDA הקים מחלקה לאישורי הגנת סייבר, טכנולוגים לציוד ומכשור רפואי. וזה בארצות הברית היום חוק. יש לי חבר שהוא גינקולוג בארצות הברית, אוקיי? אז המכשיר אולטרסאונד שלו, הוא לא יכול להכניס אותו אם אין אישור של ה-FDA האמריקאי. למה אין את זה בישראל, חברים? אנחנו כולנו פה מתוסכלים, שלושתנו מאוד מתוסכלים, והכל בסוף יתנקז לאותו מקום. אז יגידו לי, איציק, תקשיב, המדינה עכשיו בקורונה, אומיקרון, צרות, בדיקות, אין אומס נוראי. זה לא שייך, זה ענף עסקי שמנכ״ל משרד הבריאות, עם כל הכבוד לו, פרופסור רש, צריך להבין שהוא צריך להקשיב לענף העסקי הזה, והענף העסקי הזה צריך להיות צמוד אליו. וצריך לעשות שינוי. To make the long story short, גם בוודאי צריך תקנה. אם המדינה לא יכולה לחוקק חוק טכנולוגי, חוק הסייבר שאיגל לונה ועמית אשכנזי במערך הסייבר הלאומי הלכו וכתבו אותו, תקוע במשרד המשפטים, כמעט הוא התחיל לחיות שוב אחרי אירוע הלל יפה, אבל אתם יודעים שבישראל כל חדשה דורסת את הקודמת, עוד שנייה שוכחים את אירוע הלל יפה, ובואו נחכה לאירוע של בית חולים הרבה יותר גדול. אבל תראו, בסופו של דבר, מי נפגע באירוע הלל יפה? מי נפגע בשירבית? מי נפגע בארגונים שנותנים שירות? האזרח. האזרח מגיע לו שיקבל הסבר איך המידע שלו יהיה יותר בטוח, איך הוא ירגיש יותר בטוח, ואף מנהל עוד לא יפנים את העניין הזה. זה מה שמדאיג אותי.
אתה צודק, ואפשר להגיד גם יותר מזה, שאם אנחנו מסתכלים על חברות פרטיות, שהיום נגנב מידע, ועכשיו המידע שלי שהיה אצלהם פורסם ברשת, אני באופן אישי, אין לי יכולת חוקית היום לתבוע חברה כזאת אם לא היה לי נזק ממשי. אם לא היה לי נזק, ממש מישהו השתמש ספציפית במידע הזה, ואני יכול להוכיח שזה ספציפית במידע הזה, ועשה לי נזק כספי, אין לי יכולת לתבוע. שזה בעצם בא ואומר, המדינה באה ואומרת, המידע שלי, המידע, לא שווה כלום כמידע. וזה פונקציה מאוד גדולה.
אני אגב בדעה שאם המדינה לא מגנה לאזרח, אז בוא שהאזרח יניע את המדינה, בוא נעשה תביעות ייצוגיות על כל פעם שנפגע מידע של אנשים, ויכול להיות שזה יעניין את המחוקק לעשות דברים שונים, לחוקק חוקים, לקדם נושאים. אנחנו ממש עוד לא שם. עכשיו בינתיים תראו, קורים שינויים דרמטיים על עוד דור באיומי סייבר, זה בערך 3 שנים, 3-4 שנים. כל 3-4 שנים משתנה איזה איום, אחריו מתחילים להיבנות פתרונות. אנחנו נמצאים בפתחו של איום ברמת שורת קוד. מסכימים איתי? רמת שורת קוד.
אני רק לא מסכים שזה 3 שנים, אני עכשיו חושב שזה 5 שנים, אחרי השנה הקודמת.
יכול להיות.
כי הייתה שנה המוצר.
נכון, אבל תקשיבו, והיום עד לא מזמן כולם התעסקו באיומים בלבל הרבה יותר גדול של פתרונות, של מערכות, בגטווי, פיירוולים. חברים, בואו עכשיו נסתכל על הבעיה החדשה. בואו עכשיו נתחיל לטפח את אנשי הפיתוח, ללמד אותם. חברים, אתם יודעים שלא מלמדים היום בבתי ספר להנדסת תוכנה קורס חובה. חובה לפיתוח מאובטח. אין קורס חובה. יש קורס זכות.
צודק, נכון.
זכות.
נכון.
אולי בבאר שבע יש איזה משהו. אז תגידו, איך ייצאו מפתחים שיודעים לפתח בשפת קוד?
אז אני יכול להגיד לך שהחברות הגדולות, ושאני אומר חברות גדולות, זה מייקרוסופט, זה אמזון, זה פייסבוק, זה גוגל. אם אתה רוצה להיות מפתח בחברה הזאת, אתה חייב לעבור קורס פיתוח מאובטח על ידי החברה, לא על ידי מישהו. הם אפילו לא סומכים על מישהו אחר שיסביר לך איך זה אמור להיות, הם לוקחים את האחריות ומסבירים. אז כל מי שרוצה להיות תכנת באחד מהחברות האלה, חייב לעבור קורס אין-האוס של אותה חברה על פיתוח מובטח.
אני הייתי חושב שבתקנות הבטחת המידע של חוק הגנת הפרטיות, שמדברות אגב טכנולוגיה, אני אומר שצריך להכניס סעיף כזה. כי חברים, תראו מה קרה, בשני מתקפות סייבר האחרונות, התוקפים... ממש, עוד שנייה רגע נפתח אותה. כי תראי, את מחזירה אותי כי אני פשוט, אני פריק שלה. הילד שקד שהייתה שרת המשפטים, למזלנו היא טכנולוגית, היא מהנדסת אלקטרוניקה, שעבדה בטקסס אינסטרומנט, אני לא זוכר איפה היא עבדה, היא מבינה עניין, היא הלכה וקידמה את זה, והיא שמה בחוק הגנת פרטיות, שהוא חוק תיאורטי, שמה נתונים טכנולוגיים, התייחסות טכנולוגית. הייתה צריכה גם להכניס את הדבר הזה. ואני בכלל אומר שהחוק הזה נושם, אגב, זה אחד החוקים שעושים להם הכי הרבה תיקוני תקנות. כי באמת כל כמה שנים יש פה שינויים גדולים מאוד שקורים. אז אני אומר
ודאי ש... ודאי שחוק עצמו עשוי מלתקן, או צריך גם לתקן אותו...
חוק הסייבר תקוע, אבל תקנות הבטחת המידע בחוק הגנת הפרטיות לפני חודש...
חוק הגנת הפרטיות עצמו תקוע, הוא משנת 1981.
לא, אבל הוא מתעדכן, יש כבר תיקון מספר 13 שלו. יש לו תיקונים.
הוא לא עבר, עוד לא אושר, הוא תקוע.
כן, טוב, פה יש לנו בעיה. ואז מה קורה? הטכנולוגיה רצה הרבה יותר מהר מהמחוקק, ריק, ואנחנו מוצאים טכנולוגיה נכון. לא מאובטחת, הביזנס ינסה לדחוף את עצמו כמה שיותר מהר על חשבון הבטחת מידע, ושתקרה צרה, אנחנו נעשה בערך את אותו דיון. זה בערך מה שיקרה.
לכן זה לא החקיקה שאנחנו צריכים לפנות אליה, אלא יותר פעילות, פעילות אקטיבית. אולי גם דיברנו על האזרחים, שצריך האזרחים צריכים להבין את הפגיעה. זה לא הפגיעה של הפרטיות מתה, תתמודדו עם זה. אלא זו פגיעה בשירותים שאנחנו מקבלים.
אני טוען שהאזרח, ואני אומר את זה בכובד ראש ובאחריות, האזרח צריך להבין שסייבר יכול לפגוע בביטחון שלו. כשהאזרח יבין את זה, ילמדו בגן ילדים, בתיכון, ביסודי, בכל מסגרות הלימודים, ילמדו הגנת סייבר ברזולוציה הנדרשת לאותו גיל. כי אם אני מלמד את הילד לא לחצות מעבר חצייה, בלי להסתכל ימינה ושמאלה, כבר מגיל גן, למה שאני לא אלמד אותו לא להסתכל ימינה ושמאלה כשהוא גולש באינטרנט? למה זה לא קורה? ואני טוען שצריך לעשות עם... אנחנו כבר שם.
זה בדיוק מה שלמד את הילדים שלי. ממש, הסקופ הזה של איך להתייחס ברשת, ממש. ומה לעשות, ואיך לדבר, ו... אבל עוד פעם, אני כבן אדם טכנולוגי נוח לי. יש לי שכנים, או אנשים שאני מכיר, הם לא טכנולוגיים בכלל, והם לא יודעים לעשות את השפה הזאת. מצד שני, שאתה הולך בכביש, רכב זה לא טכנולוגי. רכב מגיע, זה הדבר הכי מוחשי שיכול להיות, וקשה להסביר לאנשים משהו שהם לא רואים.
אז למה אני מסביר להם לצחצח שיניים?
את השיניים רואים, את המברשת שיניים ואת המשחה רואים. אתה כן. הולך בכביש, רואים את הכביש, רואים את המעבר חצייה ורואים את הרכבים. סייבר, אתה לא רואה. זה, זה, זה משהו
אבל הילדים בעייתי. נושמים וירטואליזציה ואתה לא, או אתה כן, אבל הילדים נושמים וירטואליזציה והם מבינים את זה.
אתה צודק, אבל אני הייתי בכיתה ועשיתי להם שיעור שלם על סייבר, ואני רואה ילדים שחיים בעולם הטכנולוגי, חיים במשחקים וחיים ברשתות חברתיות, וחיים את העולם הזה הרבה יותר ממני, וחווים אותו שונה לגמרי מאיך שאני חווה אותו. ועדיין שאני בא ללמד אותם על הדברים האלה, הם עדיין יש להם את באמת? לא חשבתי על זה ככה. זה בסופו של דבר מה שקורה. הבן אדם הזה יכול להיות שהוא היה באמת מסין? יכול להיות שמישהו מרוסיה? דיברתי עם מישהו מרוסיה? הם לא מבינים את ההשלכות של מה שהם רואים. הם מבחינתם רואים משהו בסיסי. וזה קשה להסביר להם את הדברים שנמצאים בדמיון מאחורה. אנחנו רואים את זה ואנחנו חווים את זה כי זה המקצוע שלנו.
וגם למבוגרים קשה להסביר את זה. גם מבוגרים
להתאים, לא אפשר להתאים את מערכי הלימוד לילדים לרזולוציית ההבנה שלהם, ולעשות כל מיני דוגמאות ומשחקים כדי שיבינו את המשמעות של סייבר. אני למשל לימדתי את הנכדים שלי ויש לי 14 כאלו אגב. אוקיי, ברגע שאני לוקח שני מחשבים, אני מחבר אותם ביחד, יש פה סייבר. אם הם לא מחוברים לאינטרנט, אז זה סייבר מקומי. אם זה כן מחובר לאינטרנט, זה סייבר עולמי. כמה שתהיה יותר מחובר, ככה יותר תיפגע. חברים, תבינו, תתפלו, הם הבינו. הם הבינו.
אגב, זה המונח הנכון לסייבר. סייבר זה חיבור. נכון? זה חיבור של רשתות.
נכון. אז, עכשיו, כן. אני מוכרח להגיד לכם שאני, באמת, אני, האירוע של הלל יפה, הוא כל כך העליב אותי, הוא העליב אותי. זאת אומרת, לא שמחתי לידו של אף אחד, הוא פשוט העליב אותי. למה זה קורה דווקא לנו? למה זה לא קרה לסופרמרקט כלשהו, אוקיי? וכשאני באמת בודק, אז אני חושב בדיוק כמו שניכם. אנחנו צריכים פה לעצור ולהתחיל להתעסק בחינוך. בכל הרבדים, מרמת גן, דרך המקצועות השונים, ולדאוג שהגנת סייבר תהיה חלק אינטגרלי מההכשרה של אדם. כי אין היום משהו שאין בו איכשהו איזה רכיב מחשוב. אוקיי? זה לדעתי צריך להיות הכיוון.
נכון, עוד לא דיברנו על המכשור הרפואי שאנשים נושאים על גופם, או השעונים, או ה... עוד לא נגענו בכל זה בכלל.
שהוא אגב לא מאובטח. ולמה הוא לא מאובטח?
בכלל
כי
לא.
כי לא חייבנו את חברת מטרוניק, וחברת סנט ג'ונס, וכולם לא חייבנו אותם להגנת סייבר. למה שקוצב לב לא יהיה עם איזשהו רכיב הבטחת מידע? למה? הוא היום מדבר, נכון.
תקשיב. אם הם לא חייבים, יש... הם לא יעשו את זה.
ברור שהם לא יעשו את זה. כן, זה יהיה יותר יקר, וזה יבלבל להם את המוח, ויהיו תקלות, וצריך תמיכה. נכון. אבל חברים, אין ברירה. נכון, עוד לא תקפו אף בן אדם ועשו לו איזה אירוע לב. אולי יש כאלו שיגידו שאירוע לב זה לא כך נורא, אז יאללה, אז אחד יקרה. אוקיי.
גם הרופאים לא חושבים על זה. גם אם תקפו בן אדם וגרמו לאירוע לב, כשהוא מגיע למיון או יגיע לצוות הרפואי, הם לא יחשבו על זה בכלל כאפשרות. אז גם אם זה היה, אנחנו לא יודעים, ואנחנו לא נדע. עד שגם זה לא יעלה למודעות.
נכון,
יגידו, אוקיי, יש לי כאן בעיה, בן אדם עם בעיה, וזה מכשיר, זה לא תקלה במכשיר.
אוניברסיטת באר שבע, לפני 4 שנים, נעשתה מתקפת סייבר על מכשיר CT, אוקיי? במסגרת מחקר. עשו מתקפת, והצליחו להעלים נגעים מהתמונה. תקשיב, זה מזעזע. זה מזעזע. אז אם הדבר הזה אפשרי, ואנחנו הלא יודעים שתוקפי סייבר עושים דברים מטורפים, ומי שרוצה לשבש את החיים שלי יצליח לשבש אותם, אז לא יכול להיות שאנחנו לא נשדרג את מערכת הבריאות בנושא הגנת הסייבר. עכשיו, יש כאלו שאמרו, עוד שנייה רותם, יש כאלו שאמרו, אם משרד הבריאות לא מרים את הכפפה, אז הקופה תרים את הכפפה. כל קופה תדאג לעצמה.
אני חושב שהשיח היום הוא שיח מאוד בעייתי בגלל מילה אחת, שהיא סופר מעצבנת. אני שומע אותה, קשה לי בנימים והברידים, זה למה. למה שמישהו יעשה לי את זה? למה שמישהו ייכנס לפה? למה ש... אני שומע את המילה הזאת,
למה אני מעניין מישהו?
אני פשוט קשה לי עם המילה הזאת, ובעצם כל המוטיבים שדיברנו עכשיו, כשאנחנו באים לשכנע את האנשים האלה, אנחנו צריכים גם לדלג בצורה אולימפית מעל המילה הזאת. זאת המילה הבסיסית שאיתה אנחנו מתמודדים, אני צריך לשים את זה על השולחן, זו מילה מאוד בעייתית, מאוד קשה, מילה שהיא גם מאוד מגבילה את הצד המקבל מולנו, מה היכולות של התוקף. וכשאנחנו באים ואנחנו שואלים משפט כמו למה, אנחנו באים ואנחנו אומרים, כי יכול להיות 1, 2, 3, 4, 5, ואנחנו ברמת הדמיון שלנו, הניסיון שלנו, שמנו 5 אפשרויות, אבל יכול להיות אפשרויות בלתי נכון. נגמרות.
וגם הפרשנות שזה בסוף היא סובייקטיבית.
זה אפילו לאנשים, נכון, בדיוק.
זה בסוף סובייקטיבי למי ששומע אותך, למי ששאל, ואחר כך לתוקפים כאן.
אני חושב שלהתקדם בשורט רן אפשר כרגע בשני מישורים. מישור אחד זה להפוך את מערכת הבריאות לאחד מהתשתיות הקריטיות של מדינת ישראל, מה שהיא לא היום. ואגב, הסיבה שלא הפכו אותה לתשתית קריטית היא כלכלית גרדה. היא לא כלל, ברור שהיא צריכה להיות, היא צריכה להיות תשתית קריטית, שאם היו יודעים בבית חולים כמה אנשים יכולים למות מאירוע סייבר, אם הציבור היה יודע, אני אגב בהרצאות שלי מדבר על זה, אני יכול לפגוע בבנק הדם ולשנות סוגי דם, אני יכול לפגוע בפגיות ולהפריע
לגולה של אינקובטרים,
אוקיי? רק בנק הדם, אבל בנק הדם של תוך בית החולים לא. בנק הדם של מדינת ישראל.
האם יש לנו נתונים, או אתה חושב שנוכל להשיג נתונים, על כמה פגיעה בבני אדם הייתה בעקבות האירוע בהלל יפה?
אני חושב שמשרד הבריאות לא ירצה להגיד לנו, אבל בואו ניקח סנריו. נגיד, אתם יודעים שבאירוע סייבר בהלל יפה, המנהל בית חולים הודיע למדה, לא להביא אנשים למיון, להפנות אותם ללניאדו. באזור השעה 9:30 בבוקר, לדעתי זה קרה. אתם מבינים את המשמעות של אדם, אני נהג אמבולנס, אני עובד על ניידת טיפול נמרץ, אני יודע מה זה. אתם מבינים את המשמעות שאני מגיע עכשיו להלל יפה עם בן אדם שעבר אירוע לבבי, אני צריך להכניס אותו לצנתור, אני בטוח שזה אירוע לבבי, אז אומרים לי, אתה לא יכול עכשיו, סע ללניאדו. יש פה עכשיו עוד 20 דקות נסיעה, אולי ב-20 דקות האלו מצבו יחמיר והוא יעשה VF וימות.
לפקקים.
לפקקים, אוקיי? תקשיבו. ולכן אני טוען שמדינת ישראל, אחרי אירוע הלל יפה, ואני הייתי מקים כל צעקה ציבורי על זה, צריכה להכיל את מערכת הבריאות כתשתית קריטית של המדינה. ברגע שזה יהיה תשתית קריטית, בום, יהיה פה שדרוג משמעותי. כי התשתית הקריטית, אני חושב שהיא מוגנת בסדרי גודל יותר. זה פעם אחד. פעם שנייה, להתעקש מאוד שתהיה אחריות מנהלים. צריך להתעקש בעניין הזה, זאת אומרת, צריך לייצר מצב בבתי הספר לדירקטורים, בבתי הספר לניהול של רקנתי ובאר שבע וחיפה וכל אלו, שאחריות מנהל היא גם על הגנת סייבר. ברגע שתהיה אחריות מנהל, אני מניח שהולך להיות פה שינוי. אין הרצאה שאני לא מדבר על זה.
מעניין מאוד.
מהצד שלי למשל, אני יכול להגיד שפניתי לכמה וכמה בתי חולים, בתור איש שהוא מומחה אותי, אני מכיר בקרים, מכיר הבטחת מידע לבקרים, אני יודע לעשות תהליכים כאלה, אני יודע לחנך עובדים בארגונים, איך להבטח את המערכות האלה, או איך לזהות איומים. אני קיבלתי כל כך הרבה כתפיים קרות לפנייה שלי, שכבר נמאס לי ללכת ולדבר. אני כבר הפסקתי לפנות לבית חולים בתור איזשהו ארגון שאפשר לבוא ולדבר איתו על סייבר דווקא במערכות האלה, כי זה פשוט לא מעניין, ואנחנו מדברים פה על, יש בקרים שהם יכולים להחזיק אנשים, כמו למשל חמצן.
מה זאת אומרת, בקרי גז הם יכולים להרוג אנשים, אם מישהו תוקף אותם? ברור.
ואני יכול להגיד לכם, אין סטנדרט אחיד למשל לסוג הבקרים במקומות האלה.
תעזוב אותם, אין סטנדרט אחיד לאיך להיות אזרח בארץ הזאת.
יש לנו סטנדרט אחיד בתוכנית הזאת, והגענו לסטנדרט הזה, שזה שלב השאלה הזהה.
האם אתה מוכן איתי?
כן.
אנחנו נשאל אותך שאלות. התשובה צריכה להיות קצרה, אוקיי? מילה, שתיים, תשובה. אנחנו נרוץ על זה מהר. ורותם, בוא תתחיל את שלב השאלה הזה.
יאללה. אז אנחנו שינינו קצת את הסדר, ואנחנו נשאל את השאלות ככה. איך נצליח להביא עוד נשים לתחום?
אני לא רואה שום הבדל בין אישה לגבר בתחום שלי. אני חושב שאני צריך פשוט לגרום להם לסקרנות. אני חושב שאנשים יש להם יכולות. לי אישית יש קלה שהיא מהנדסת חשמל. אין שום בעיה.
איזו הסמכה בעיניך הכי חשובה לסיסו?
קורס סיסו. זאת אומרת, להיות, לעשות קורס בניהול ולהיות לעשות קורס סיסו. לא צריך CSSP לדעתי.
מה נקודת החולשה הכי גדולה של המשק בישראל?
שמנהלים לא מבינים שזו אחריות שלהם.
אם היית יכול להמליץ לאנשים שהיו רוצים להפוך לסיסו, מה בעיניך הדבר הכי משמעותי שסיסו חייב לדעת?
שהוא מנהל, שסיסו זה תפקיד ניהולי וזה לא תפקיד טכנולוגי.
לסיסו שאין לו כסף, מה הדבר הכי חשוב להוציא עליו כסף?
ללכת ללמוד, ללכת לבית ספר ולהגיד אין לי כסף, אני רוצה להיות סיסו.
אוקיי.
סקר סיכונים או פיטי?
סקר סיכונים, חד משמעית. לא, אני רגע אחד, אני יכול שנייה להרחיב, תרשו לי אפילו שזה לא קצר. לעשות סקר תהליכים, סקר נכסים, לאתר את הסיכון ולנהל אותו.
אז סיסו טוב, הוא סיסו מנהל או סיסו טכני?
סיסו מנהל, חד משמעית.
מה בעיניך האתגר הכי משמעותי במקצוע של הסיסו?
לחבר בין הטכנולוגיה לבין הניהול, בין הטכנולוגיה לבין השירות העיקרי של אותו עסק.
איך להערכתך ייראה השוק הזה, או התחום הזה של עולם הסייבר בעוד 5 שנים?
אני משוכנע שההבטחת המידע תהיה משולבת כמעט בכל תהליך שיש בו רכיב מחשוב. לא תהיה ברירה.
אוקיי.
מעניין מאוד.
תודה רבה, איציק.
איציק, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
היה מעניין מאוד ונוקב מאוד.
כן, אני מקווה שלא הייתי יותר מדי נחרץ, אבל מאוד כואב לי העניין הזה, ואני לא לגמרי בטוח שאני עוד אזכה, בגלל גילי, כן? אל תחמיאו לי עכשיו יותר מדי, אני יודע בדיוק מה המגבלות של הגיל, שבאמת אנחנו נגיע למצב שזה ענף בעסק, שזה מקצוע שחייבים להקפיד עליו. אם לא, יקרה פה עוד אירוע כמו הלל יפה.
תודה רבה, איציק. נעמת לנו מאוד, ותודה רבה לכם. על כל
תודה.
מילים המיוחדות שאמרת בדרכך המיוחדת.
תודה רבה.
תודה רבה, ותודה רבה גם לך, דנית.
ותודה רבה לך, רותם, על עוד פרק של מדברים סייבר. הצצה על מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי, דנית.
ביי.